טוב, שלום רבותיי, אנחנו בפרק י"ב, פסקה ח'. בואו נקרא את כל הפסקה, כי בעצם יש כאן רצף אחד, ואחרי זה נחזור. התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. כל העולם כולו, החומרי והרוחני, מושג הוא בצורתו האחדותית. המוסר, הישר והטוב, הוא המרכז הרצוני של היש. המרכז הזה, בפרטיות החיים, מוכרח להתאים עם כל המקיף, עם כל ההוויה, בין בתכונתו הפנימית, בין בגילויו החיצוניים. על ידי הכרה פנימית במעמקי הלב, מהיושר והטוב, נודע חלק רשום מהמוסר, המופע בכל ההוויה בצורה אידיאלית ממשית, חיה במציאות. ועל ידי התורה, מתגלה היא באור קדושה, לכל קיבוץ לפי ערכו, ולישראל בצורתו המסוימה מאוד, ההתאמה המוסרית בכל התגלויותיה. והאישיות המוצאה בערכות חייה ותכונות רוחה, פגמים ואי הרמוניה לגבי הקול המוחלט, הפנימי והמגולה, ומצטערת צער אין גבול, ומשתדלת לשוב למקור החיים והישות. מתחרטת היא על תאיותיה, ושבה בלב נוהם ובשמחה צהלה. תהיתי כסה עובד, בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. טוב. בואו נתחיל, המשפט הראשון, השני והשלישי, שלושת המשפטים האלה הם בעצם היסוד כאן. התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. אם נקפוץ רגע למשפט השלישי, המרכז הזה בפרטיות החיים מוכרח להתאים עם כל המקיף, עם כל ההוויה. יש ביטויים בתורת הסוד, נקרא אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי זה נקודת המרכז, אור מקיף זה הקרניים, נגיד ככה, השלכות שיוצאות מהפנימי, מהמרכז. עכשיו, ברור לנו שבקרן שיוצאת מהשמש, יש את תכונת השמש. כלומר, זה לא שיש שמש ויש קרן, ותכונת השמש לא נמצאת בקרן. זה לא נכון, אלא כל מציאות שהיא בעצם המציאות במהות, הצד המהותי של המציאות, הצד הסגולי של המציאות, מה שכאן נקרא הפנימי שבמציאות, מה שנקרא כאן המרכז של כל היש, הוא בעצם יצא אל הפועל בצורה גלויה או סמויה, אבל ברור שיש בצדדים שיוצאים אל הפועל ממנו, יש בו את אותו תוך פנימי שקיים ביסוד, שקיים במקור. אז כל אור פנימי הוא בעצם מוציא את הפנימיות מבפנים החוצה, מהפנים אל ההיקף. אז בכל שמש יש קרניים. בכל גרעין, בכל אטום, יש מולקולה ויש רצף של מולקולות וכו'. עכשיו, מתאר כאן הרב מציאות שהעולם שלנו הוא בעצם עולם אחדותי. עולם אחדותי במובן הזה, ודיברנו על זה הרבה פעמים, שיש לו פנימי וחיצוני. יש לו מקור והסתעפות. יש לו מהות וביטוי של המהות הזאת. עכשיו, הביטוי הזה לא תמיד, כלפי חוץ, בעיניים הממשיות שלנו, לא תמיד הביטוי הזה מבטא באופן בהיר לעיניים שלנו את המציאות הפנימית. אלא לפעמים דווקא הביטוי הוא נראה כסותר את המציאות הפנימית. עכשיו, כאן הרב מתאר את התהליך, את תהליך התשובה של העולם, גם מצד מה שצריך להיות וגם מצד הקלקולים והתיקון של הקלקולים. אז בואו נראה את המשפטים הראשונים. התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית. היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. כלומר, כלפי חוץ נראה שמה שדוחף את המציאות אלה דברים חיצוניים. כמו שאמרנו, דוגמה, פעם, מה שדוחף להרחיב את הכבישים בכניסה לירושלים, מה שדוחף לעשות רכבת בירושלים, מה שדוחף לבנות בתי מלון מסביב לעיר העתיקה, זה פשוט לחץ. יש לחץ בכביש, יש לחץ בעיר, יש לחץ בעיר העתיקה, אז יוצרים איזושהי מציאות שפותרת את הבעיות מבחוץ. אז נראה שכביכול הסיבה שבגללה עושים א' ב' ג' היא סיבה חיצונית. אומר הרב, זה שבעולם שלנו הדברים נדחפים כלפי חוץ, מבחוץ, זה לא סותר וזה לא אומר שבעצם מה שדוחף את החוץ מבחוץ, זה בעצם דחיפה פנימית. יש כאן איזה גרעין פנימי, יש כאן אור פנימי, יש כאן שמש שהיא בעצם זאת ששולחת את הקרניים. אלא שמי שרואה את הקרניים, אז הוא לא מזהה שיש פה בעצם שמש. אם אני למשל נמצא בבית, ונגיד שאין חשמל, ולבית נכנסים קרני אור, ונגיד שאני לא רואה את השמש, נגיד שמהחלון שלי אני לא רואה את השמש, לא רואה את הקשר בין הקרן לשמש, או בין קרני האור, או בין הבית המואר לבין השמש. מה אני אגיד? איך הגיע לכאן האור? לא יודע, יש בחוץ אור. אני לא רואה את המקור, שהוא השמש. אבל אם אני אדחוף את הראש מתחת לחלון, או אני אולי אצא מהבית ואני בעצם אזהה שהקרן הזאת מקורה בשמש, בעצם האור שבבית, שהוא הקרניים, הוא בעצם בא מהשמש. אז לפעמים אתה לא רואה, בגלל המבט הקצר, לא רואים את הקשר בין ההסתעפות לבין המקור, בין הפנימי לבין החיצוני. אומר הרב, התשובה העליונה, התשובה שהיא תיקון העולם השלם, היא באמת באה מדחיפה פנימית. אבל כלפי חוץ בעולם הזה זה מתארגן באופן כזה, שיהיו דחיפות חיצוניות שיראו הרבה פעמים לא קשורות לדחף הפנימי הזה, לתוך הפנימי הזה. לכן כל המציאות החיצונית שהיא לכאורה הרבה פעמים מטפלת ועוסקת בעניינים חומריים גשמיים פשוטים, היא בעצם נדחפת, כל המציאות החיצונית הזאת נדחפת מדברים מהותיים. מערכים, מאידיאלים, זה נכון לאדם, זה נכון לעולם, זה נכון בכלל.
למה היא
עליונה? היא עליונה, אם אני מבין, שהפנים הוא זה שדוחף את החוץ. התשובה העליונה, שרוצה לגאול גם את הפנים וגם את החוץ, באה מדחיפה פנימית, שיוצאת כלפי חוץ החוצה, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. הנה, המשפט הבא יסביר את זה. כל העולם כולו, החומרי והרוחני, אם נתחבר רגע בהקבלה למשפט הראשון, החומרי זה הדחיפה החיצונית. כלומר, כל הצרכים של העולם החומרי, כל הקשיים שבעולם החומרי, כל הפתרונות כלפי הקשיים האלה, וכו'. הרוחני זה הדחף הפנימי, זה התוך הפנימי, זה המהותי. אז העולם שלנו ביסודו הוא מורכב מפנימי וחיצוני, מרוחני וחומרי. אז כל העולם כולו, החומרי והרוחני, מושג הוא בצורתו האחדותית. כלומר, שיש קרניים שבאו מהשמש. יש חומרי שבא מרוחני. יש אור מקיף שבא מאור פנימי. יש דחיפה חיצונית שבאה מהדחיפה הפנימית. עכשיו, מהו המרכז? מהו בעצם הפנים? אז כאן הרב מדבר על שתי רמות של פנים. אבל קודם כל בצד הפשוט. המוסר, הישר והטוב, כלומר, יש איזה מסר, איזה ערך, איזה אידיאל, שהוא יוכל להיקרא ישר וטוב. נראה בהמשך שלא רק האנושי, אלא כמובן האלוקי. המוסר, הישר והטוב, הוא המרכז הרצוני של היש. זה מה שעומד במרכז החיים. הרי אנחנו אמרנו אתמול, בסוף הפסקה הקודמת, בסוף פסקה זין, שאילוי הרצון הוא זה שיתחיל להניע את אילוי המחשבה ואת אילוי המעשים. הכל תלוי ברצון. עכשיו, מהו המרכז של הרצון? מה אדם רוצה באמת? אדם רוצה כבוד? אדם רוצה אגו? אדם רוצה הצלחה אישית? אדם רוצה לממש תאוות? מה אדם רוצה? אומר הרב, הרצון האמיתי זה המוסר הישר והטוב. אם הרצון הוא מרכז הכל, אז עומק הרצון, המהות שברצון באמת, למרות שהרצונות של האדם יכולים להתלבש בהרבה לבושים, הרצונות האמיתיים של האדם, זה המוסר הישר והטוב. אז המוסר הישר והטוב, הוא המרכז הרצוני של כל של היש. זה הצד הרוחני, זה הדחף הפנימי, זה האור הפנימי. עכשיו, המרכז הזה, בפרטיות החיים, כלומר, המרכז הזה שהוא הגרעין של החיים, הוא צריך, הוא חייב, מה זאת אומרת הוא צריך? הוא מחויב, כמו שהשמש תוציא מתוכה קרניים, שיש בהן בקרניים את תכונת השמש, אותו דבר, אם הרצון הפנימי, אם הרצון הוא מרכז הפנים, והרצון הפנימי הזה הוא המוסר הישר והטוב, אז גם בכל הקרניים שיצאו בפועל במציאות, כל מה שקורה במציאות ממש, המאורעות, החוויות וכו', כל זה חייב להתאים עם התוך הפנימי, זאת אומרת, האור המקיף, הוא תוצאה של האור הפנימי. הקרניים תוצאה של השמש. הדחיפה החיצונית, נכון שהיא זאת שנראה דוחפת, אבל היא נדחפת מהדחיפה הפנימית. שהדחיפה הפנימית הזאת זה בעצם התשובה. שהעולם רוצה לחזור למקורו, לשורשו, ליסודו. לכן, המרכז הזה בפרטיות החיים, מוכרח להתאים עם כל המקיף, עם כל ההוויה. בין בתכונתו הפנימית, כי זה ודאי הוא, בין בגילויו החיצוניים, כי זה הקרניים שלו. אז תכף יאמר הרב, רגע, ואתה רואה שלפעמים הקרניים הם לא תמיד תואמות ומתאימות לשמש, אז אולי חס ושלום איזה קרניים שהן קרניים עצמאיות שלא נובעות מהשמש, אז כמובן שלא, אלא כמובן שזה מסיכה, זה תחפושת. זה ברור עד לפה העיקרון?
לא.
למה? הסברתי כל כך יפה. מה, אני... לא, אני לא בסדר. מה לא הסברתי טוב? לא ברור? בואו נקרא שוב. התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. העולם הזה בגרעיניותו, ניקח את המשל, העולם הזה בגרעיניותו הוא שמש, בגילויים שלו הוא קרניים. בסדר עד לפה? כן או לא?
כן.
הרב קוק אומר, למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את הקורבן של קין? כי במהותו הוא היה רוצח. אז הביטויים שבאו לידי ביטוי בקורבן, זה בעצם ביטויים של אישיות רוצחת. אז למרות שכלפי חוץ זה נראה מאוד יפה הקורבן של קין, היות והוא היה אישיות רוצחת, אז נפש הפועל נמצאת בפעולה. השמש, כלומר הנפש הרוצחת של קין, נמצאת בקרניים, כלומר בקורבן של קין. לכן הקדוש ברוך הוא לא קיבל את הקורבן. כלומר, ילד קטן שקורא בתורה שקין הביא קורבן, ואפילו הביא ראשון לפני אבל, ואבל לפי הפשט ראה את קין ודרכו התעורר להביא גם הוא קורבן, כלפי חוץ נראה שקין היה בסדר גמור. קין היה צדיק, קין היה צדיק, מה הבעיה? אלא חכמים דייקו בפסוקים, לא נפתח את זה כרגע, והרב קוק העצים את זה בגרעין הפנימי, האישיות של קין הייתה אישיות של רוצח, שבא לידי ביטוי אחר כך ברציחה של אבל, בעקבות קבלתו של ריבונו של עולם את הקורבן של אבל ולא את של קין. אז כבר בשלב הבאת הקורבן הייתה לקין אישיות רוצחת. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל קורבן שיש בו צד רציחה, כי הוא נובע מאישיות רוצחת. אז בקרניים, סליחה רגע שנייה, אז בקרניים נמצאת השמש. אז התשובה העליונה באה מצד האמת מהשמש, מדחיפה פנימית. איך זה יבוא לידי ביטוי בפועל? למה ירחיבו את הכבישים מירושלים? למה יפתרו, או לא יפתרו, אבל כזה ירחיבו את אפשרות התנועה בירושלים? למה יבנו בתי מלון מסביב לירושלים? באמת, בלי מחאות. כי העולם הולך לגאולתו, העולם הולך לתיקונו. כל עם ישראל, ולהבדיל, האנושות, צריכה לעלות לירושלים. אז צריכים להכין את התשתית. כלפי חוץ זה נראה כי יש פקקים בכניסה, כי אין מספיק בתי מלון לתיירים, אלף סיבות. כי אין מספיק כבישים בירושלים לכל המכוניות, אז צריך תחבורה ציבורית. אז זה יתארגן בדחיפות חיצוניות, על ידי דחיפות חיצוניות. אבל מצד האמת...
אבל כל העולם מתרחב עכשיו, גם תל אביב מתרחב, גם כל
שם. אז אם המבט הוא מבט חיצוני, אתה צודק. אם כל ארץ ישראל צריכה להתרחב, כי א', יש עוד הרבה יהודים שצריכים לעלות לארץ. ב', יש עוד הרבה גויים שצריכים לבוא לרגל. או לא לעלות לרגל, אבל לבוא לארץ. ונערו אליו כל הגויים. הרי עם כל הכבוד לירושלים, לא יהיה מקום ירושלים, גם תל אביב צריכה להכין את עצמה לקראת עולי הרגלים. זה לא פשוט. נדבק 3,000, היית פעם שם?
עיר.
עיר, נכון? עיר. בשביל מה זה? עוד יותר, ברור. כי שמעו שגם הסינים רוצים לעלות לרגל. ולא רק היפנים. זה נשמע מצחיק, זה נשמע הזוי, אני נשמע לכם ממש באוט לגמרי מהמציאות. א', לא אכפת לי, וב', זה נכון. כלומר, לא שאני באוט, אלא שזאת האמת. אלא שכרגע אנחנו עוד לא רואים את התרגומים. אז כרגע, אם נחזור למשל, זה כמו אחד שנמצא בבית, נכנס אור מהחלונות לתוך הבית, והוא לא מזהה את השמש כי הקיר מסתיר לו את השמש, את המקור, אז הוא באמת חושב שהמקור של האור זה... כי יש אור בחוץ, הוא לא יודע אפילו מה המקור של האור. אבל מי שידחוף את הראש מתחת לגג החלון, הוא יראה, רגע, יש כאן שמש למעלה. אז לפעמים אנחנו לא רואים מה נמצא בבסיס הקרניים. המבט שלנו הוא קצר. לכן התשובה העליונה, שצריכה לגאול גם את הפנימי וגם את החיצוני, גם את הרוחני וגם את החומרי, בעולם שלנו זה יופיע בשלבים הראשונים דרך ההתפתחות של הרבדים החומריים שבעולם. ראיתם את הטלוויזיה שיש פה? איזה גודל, איזה מסך? איזה בהירות? זה בשביל דברי התורה טלוויזיה כזאת הומציאה, לא בשביל זה מה שרואים שם. כרגע בדרך, זה עובר דרך. איך אמר פעם מי שאמר, 22 משוגעים שרצים אחרי כדור, וכשהם מגיעים לכדור בועטים אותם. עד שהגיעו לכדור סוף סוף. בסדר, אז המסך, הפלזמה הזאת, זה כנראה בשביל לקבל תכנים ביותר בהירות. איך אמרה לי מישהי, אחי קנה טלוויזיה חדשה, שרואים בה כל כך בהיר, רואים אפילו את הזיעה של השחקנים. רוצים לראות את הזיעה. אז אני, ברור שזה שלב מעבר. כן? כנראה שירצו לראות מאוד בהיר, פנים של צדיק, כי ברגע שזה לא, כי הרי... חוכמת אדם תאיר פניו, אז אם לא יראו את כל הנימים הדקים שבמצח, זה לא יכניס יראת שמיים. אז כדי שיראו את הנימים הדקים שבמצח, וזה יכניס יראת שמיים, צריך לעשות כזאת מכונה. אני מאמין במה שאני אומר, זה נשמע לכם מצחיק, אבל זה אמיתי. מה זה אני מאמין? כולנו מאמינים בזה, זה א' ב' של אמונה. לכן התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית, שכלפי חוץ היא יוצאת החוצה, איך היא נראית, איך היא מתגשמת, איך היא מתגלה בפועל. היוצאת מדחיפה חיצונית, אז למה העליונה? תגיד, היוצאת מדחיפה חיצונית. לא, זה עליון, כי הקדוש ברוך הוא רוצה גם לגאול את החומר. אז גם חשוב שהחומר יהיה כמו שצריך, אבל כדי שהרוח תתגלה דרכו. לכן כל העולם כולו, החומרי והרוחני, כולו צריך גאולה. מושג הוא בצורתו האחדותית. מהו המרכז של החומרי והרוחני? הרוחני. מהו המרכז של הרוחני? הרצון. מהו המרכז של הרצון? המוסר, הישר והטוב, הוא המרכז הרצוני של כל היש. ומהמקום הזה של תגבורת מוסר, העצמת המוסר, וכולי, הרצון להיות מוסרי, הרצון שהעולם יהיה מוסרי, מהמקום הזה הכל נובע. לראות שכלפי חוץ אתה פוגש אנשים לא מוסריים, או התנהגויות לא מוסריות, אתה פוגש אי ישרות, אתה פוגש הקמומיות, אתה פוגש אי טוב, אתה פוגש רע. נכון. שלפעמים הקרניים שנכנסות הביתה, שמנו מסכים בדרך אליהם. כל המאורעות. כל המאורעות שקורים, כולל להבדיל השואה. הכל. הכל. הקרניים החיצוניות זה ביטוי למשהו פנימי, רק לא תמיד הקרניים החיצוניות כלפי חוץ התגלו לפי הערך הפנימי. אני לא יודע, אני לא איש מדע, אבל אולי מישהו פה יכול לעזור. אם למש... באיזה אופן אפשר לעשות שברמה הפיזיקלית, שקרניים שנכנסות לחדר, בגלל שאני יצרתי איזה שהם מסקים, או איזה שהם, נקרא לזה, מעברים, הקרניים שיגיעו לתוך החדר, הם יהיו קרניים מאורפלות. כלומר, האור יהיה מאוד מאורפל. מה? נגיד משקפי שמש. נגיד משקפי שמש. מסנן. אז כל מי שהולך עם משקפי שמש, יודע, מרגיש, רואה, שהוא לא באמת רואה את השמש. כי המשקפיים זה איזשהו סוג של מסך. איזשהו סוג של מחיצה. מצד שני, אם הוא מספיק עמוק, אז הוא מבין שבעצם דווקא המסנן, הנקרא מסך משקפי השמש, זה מה שמאפשר מעבר דרך הפילטר כדי שאני אוכל לקבל את האור. כי בלי המסנן הזה לא הייתי יכול לקבל את האור, כי הוא גדול עליי. אז האור צריך לעבור דרך כל מיני מסננים, כדי שאני אוכל לקבל את האור במדרגה שלי. לכן משקפי שמש זה לא אוף, חבל שאני לא יכול לראות את השמש. אלא איזה מזל שיש לי משקפי שמש שדרכם יש לי מסנן שאני יכול לקלוט. אמנם לא באופן מוחלט ואופטימלי ומדויק את השמש, אבל לפחות אני יכול לקלוט את קרני השמש.
אז העולם בהתחלה.
מה?
אז העולם מתכונן.
ברור.
אבל איך?
ברור שהעולם מתכונן.
איך מעורר מה שקורה זה חוסר פירוש נכון של הקרניים?
לא, מעורר רע שקורה זה בעצם ביטוי מסוים של הקרניים, שהוא ביטוי לא שלם, מסיבות או שהקדוש ברוך הוא החליט, קוראים לזה הסתרת פנים, כלומר, הקדוש ברוך הוא שם כמה משקפי שמש בדרך, ובסוף יהיה חושך, או בגלל הבחירה החופשית שלנו, שאנחנו לא ראויים להסתכל על השמש, לקלוט את השמש בלי משקפיים, הקדוש ברוך הוא שם לנו כמה זוגות משקפיים בדרך. נכון. זה בדיוק אותו דבר. אינטרנט, זה טוב או רע? תלוי מה. המכשיר עצמו מצוין. התכנים, היחס שאני נותן לזה, כמה שעות אני יושב מול זה, או כמה דקות אני יושב מול זה, זה כבר ייצור, מי שייצור את המציאות, אם זה טוב או רע, זה האדם. הסובייקטיביות של האדם, היא תחליט, או היא תגדיר, אם זה טוב או רע. אז אם אני יושב יותר מדי זמן, ואני נהפך לאדם פסיבי, והתכנים שאני רואה הם לא נכונים, וכו' וכו', כל הצדדים האלה וכו', זה יהפוך את המכשיר הזה, לא להיות רע במהותו, אלא היחס שלו אליי, כי אני מתייחס אליו ככה, הוא רע. אבל אם אני יושב 5 דקות ביום מול האינטרנט, ומה שאני קולט מהאינטרנט זה דברים טובים. אז זה טוב מאוד, זה נפלא מאוד. במקום לרוץ לספרייה, אני פותח אנציקלופדיה, ואני מקבל הרבה מידע. אם אני לא יכול להיות עכשיו בשיעור בקירת משה במכון מיר בירושלים, ואני נמצא עכשיו בלוס אנג'לס, אז אני יכול לראות עכשיו את השיעור באינטרנט. טוב מאוד. ואם יש איזה מחלה חס ושלום, שהרופא בבית החולים, סתם לדוגמה, הדסה עין כרם, לא יודע פתרון, אז הוא נכנס לאינטרנט, בודק אם יש עוד מחלות בסגנון הזה בעולם ומה היו דרכי הפתרון, והנה זה יכול לעזור לו מאוד. ואני מדבר על מציאות, אני לא מדבר על חלומות, על עובדות. על הדרך יש גם הרבה נזקים, כמובן. אז הנה אותו מכשיר, הוא ככלי, הוא כאובייקטיבי, הוא דבר ש... תלוי איך אני קולט אותו. אני יכול לקלוט אותו כטוב, יכול לקלוט אותו כרע. יש בו גם טוב, הוא מאחסן בתוכו גם טוב וגם רע. זה, אז אמרנו, אז חלק תלוי בי, חלק לא תלוי בי. חלק תלוי באדם, חלק לא תלוי באדם. אבל זו עובדה שהעולם שלנו מורכב מהטוב והרע, עץ הדעת טוב והרע. לכן, אני חוזר שוב, המרכז הרצוני באמת של היש, זה המוסר הישר והטוב. המרכז הזה בפרטיות החיים, כלומר בעצמיות החיים, שמידל אחר כך בכל ההתפרטות שלו, מוכרח להתאים עם כל המקיף. המקיף החיצוני, הקרניים החיצוניות, מוכרחות להתאים לשמש. השמש הפנימית מוכרחת להתאים לקרניים, כי השמש והקרניים זה אותו דבר. אז אם המרכז של כל היש זה המוסר הישר והטוב, אז גם הביטויים של כל היש צריכים להיות המוסר הישר והטוב. אז איך אתה רואה כל כך הרבה לא מוסרי? איך אתה רואה כל כך הרבה עקום? איך אתה רואה כל כך הרבה רע? זה הגילויים, זה הרב יגיד בהמשך. יותר טוב עכשיו או לא? לא. אני מרים ידיים, תשאלו מה שאתם רוצים, שאלות, רק שאני הולך לפי הסדר. לעזור, כן.
התשובה העליונה.
סליחה?
כן. וביחס לתשובה
ירודה
אחרת?
תשובה עליונה, אפשר להסביר אותה פה בשני מובנים. א', תשובה שרוצה לגאול את הכל, גם את הרוחני וגם את החומרי. א', ותשובה עליונה שיודעת שהדרך לגאול את הרוחני, זה דרך הכלים החומריים שהם בהתחלה השתלטו על המציאות, והתגלו בצורתם החומרית המקולקלת. זה תשובה עליונה. היא תשובה עליונה כי היא רוצה לגאול את הכל, והיא תשובה עליונה דווקא בעד שרוצה לגאול את הכל, אז זה מסובך לגאול את הכל. ובעולם שלנו, כשאתה רוצה לגאול גם חומרי, גם רוחני, גם פנימי, גם חיצוני, דיברנו על זה בשיעורים אחרים, החיצוני קודם, קליפה קודמת לפרי. מה שהרב קורא, ההכרח. ההכרח יביא את האידיאל. זה ביזיון שהכריח דוחף אותי. אבל בעולם הזה, זה חלק ממנגנון ההפעלה של ריבונו של עולם את העולם. בסדר, כן, אני אשלם.
אז
שהרב
אומר, הקודש לא פה במקום אחר. שהרב אומר, הקודש והחול משמשים בירובוביה. ומצד הקדוש ברוך הוא, מלך התחילה, או כי זה מה שאנשים בוחרים בבחירות?
נעשה סדר. מתי הקדוש ברוך הוא? בוא נדבר עכשיו. טכניות לגמרי, זה, מה שאני אומר עכשיו זה, סליחה שאני אומר, זה רמת גן עכשיו, אבל רק בשביל להסביר, בסדר? מה ברא הקדוש ברוך הוא בששת הימים הראשונים? את החול או את הקודש? את החול. מה הוא ברא בשבת? את הקודש. למה לא ברא את החול ואת הקודש ביחד? שאלה טובה. כן, מה למדנו קודם כל? שהקדוש ברוך הוא התחיל, כשברא את העולם, בבריאת החול. אחר כך ברא את הקודש. הלאה, ממשיכים במחילה מכבודנו ברמת גן, כי זה עוזר לי להסביר את זה ולהבין את זה. מתי נברא האדם? ביום השישי. אם כן, מה היה היום הראשון שהוא פגש? שבת. אם כן, למה הוא לא נברא ביום ראשון? כי כנראה שאם האדם יברא ביום ראשון, אם האדם יפגוש קודם כל את החול, אז לא בטוח שהוא יגיע לשבת, הוא ייתקע ביום חמישי. במקרה הטוב, במקרה ייתקע ביום ראשון. מי אומר שיגיע לשבת? לכן, נכון שהחול, אם הוא זורם את הזרם הנורמלי שלו, הבריא שלו, הוא יגיע בסוף אל הקודש, יום ראשון, יום שני וכו', יום שישי, שבת, הגענו לשבת. אבל מצד שני זה גם נכון, שמצד האדם שנמצא במעטפת של החול, אם הוא לא ייכנס מיד אל השבת, והיום הראשון מבחינתו יהיה השבת, אז מי אומר שהוא יגיע לשבת? ולכן אף על פי שבריאתו של עולם, אומרת הגמרא מסכת שבת, זה חול ואחרי זה קודש, בריאתו של אדם זה קודש, ואחרי זה חול. מה למדנו מכאן? שני דברים. שני דברים. שהסדר הטבעי של העולם זה חול ואחרי זה קודש. וכדי שהאדם יוכל להגיב נכון אל הסדר הזה, הוא צריך להתחיל בקודש ואחרי זה בחול. שזה המון השלכות למה שעכשיו אנחנו אומרים. לכן המגמה זה לגאול את החול ולגאול את הקודש. הדרך לעשות את זה לעבור דרך מכון מאיר זמן משמעותי, כדי שכשאני אחר כך אפגש עם החול, אני אפגש איתו נכון. ואז הוא באמת יהיה היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת. ולא היום יום אחד ונעלמה השבת. זה הסדר. לכן בריאתו של עולם, ראשון עד שבת. בריאתו של אדם, שבת עד שישי. זה הסדר. שם שתי דעות בגמרא, זה סוגיה שלמה, נעזוב את הכרגע, אבל העיקרון עכשיו. לכן, החיים זורמים מהחוץ פנימה, הדחיפה החיצונית, היא זאת שמתגלה ראשונה, אבל בעצם מה שדוחף באמת את הכל, זה הדחיפה הפנימית. אני אגיד אולי, אני רואה שאתם מסתכלים עליי, ולא ברור כל כך. אומרת הגמרא מסכת שבת, תחילת פרק שביעי, אם אינני טועה. אדם היה במדבר או בדרך. שכח מתי שבת. איבד לוח זמנים, איבד לוח שנה, איבד שעון, התעלף ביום ראשון, התעורר לא יודע מתי. אולי ביום ראשון בצהריים אחרי שעה, אולי ביום שישי בצהריים אחרי שישה ימים. הוא לא יודע. איבד את המציאות שנקראת זמן. מה עושה? הרי צריך חצי בילך ציונים, צריך לשמור שבת. אף אחד לא ערב לו שהיום שהוא יעשה שבת הוא שבת, אבל כדי שלא ישכח מציאות של שבת, הוא צריך לשמר את השבת. זה פשוט. עכשיו השאלה, איך הוא מתחיל? האם הוא מתחיל מהיום שנזכר, שהוא איבד את הזמן? האם הוא מתחיל בשישה ימי חול והשבי עושה שבת? זה דעת רב הונא. סופר מאותו יום שהוא נזכר, שהוא לא יודע איזה יום היום. היום ראשון, היום שני, היום השבי יעשה שבת. או חי הברב אומר לו, יתחיל בשבת, את היום שהוא נזכר הוא כבר לא יכול למנות כשבת, כי כנראה הוא כבר עשה מלאכה, חילל אותו. אז את היום למחרת הוא ימנה כשבת, ושישה ימים אחר כך יהיו ימי חול. וכך הלאה. מה המחלוקת? אז שם הרב אומר פחות זה מה שאמרנו מקודם. שהם יותר דיוקים בסוגיה, אבל זה העיקרון. אז הסדר הטבעי של העולם הולך מהחול אל הקודש. אבל הסדר של האדם הולך מהקודש אל החול. לכן, מה שדוחף באמת את המציאות, זה הפנים את החוץ. מה שנראה כדוחף את המציאות, זה החוץ. אז כלפי חוץ נראה שאיזה יום קדם? יום חול. מה אנחנו יודעים? שזה לא נכון. השבת קדמה לעולם. הראיה שהאדם שהוא זה שמנהל את המציאות, הוא נברא לתוך השבת. הוא זה שיביא את החול למה שהוא צריך להיות. יש לזה המון השלכות לסוגיה הזאת. השלכה א', שאנחנו רוצים לגאול את החול ואת הקודש ביחד, ולא רק את החול ולא רק את הקודש, כי הקודם אנחנו ברא את שניהם, כנראה שניהם חשובים. ב', שאם אני חלק מהזרם הכללי, אז אם אני אדם בריא שזורם בזרם החול במובן הבריא שלו, לא במובן החולני שלו, אז החול בסוף הביא אותי אל הקודש, לכן אני לא מזלזל במציאות של החול, ואנחנו סומכים על ריבונו של עולם, גם על עצמנו, שהקדוש ברוך הוא יזרים אותנו אל הקודש, גם אם אנחנו כרגע בחול. ג', שיות והאדם הוא יצור מסובך, ומורכב, וגדול, לכן כדי שזה יהיה בטוח שהוא יגיע אל הקודש, הוא צריך לאחל להתחיל בקודש. אז הוא נברא לקראת שבת. שלוש השלכות עקרוניות, יש יותר, אבל שלוש השלכות מאוד עקרוניות. פרק שביעי, יש שם עוד כמה דיוקים, אני לא מדייק עד הסוף, כי זה כבר סוגיה קצת אחרת, אבל פרק שביעי זה דף, כן, דף סמכתת עמוד ב', אין היה שבת ב', עמוד 135, פסקה א'. טוב, עכשיו אולי זה יותר ברור. עוד פעם, התשובה העליונה שרוצה לגאול את החוץ ואת הפנים, היא יודעת שהסדר לגאול את החוץ ואת הפנים מבחינת המהות, הפנים הוא המנוע שמניע. מבחינת החוץ, אז נראה שהחוץ הוא זה שמניע. תגידו, אם אני הייתי שואל ילד, ילד רואה מכונית נוסעת ברחוב, אני שואל אותו, תגיד ילד, ילד בן 4, תגיד, מה אתה רואה? הוא יגיד, אני רואה פח על 4 גלגלים נוסע ברחוב. עד לכאן ילד. נשאל את בנייהו, בנייהו, מה נוסע ברחוב? מה תגיד לי? מנוע. המנוע מניע, לכן נקרא מנוע, הוא הכוח המניע את הפח עם 4 הגלגלים. אז מה ההבדל בין בנייהו לבין הילד? שהמבט של הילד הוא חיצוני, והמבט של בנייהו הוא פנימי. המבט של הילד נובע מאי למידה ואי ידיעה, המבט של בנייהו נובע מלמידה ואי ידיעה. אותו דבר. אנחנו רואים פח עם 4 גלגלים מתקדם. אומר לך הרב, תחפש את המנוע. אנחנו רואים קרניים. תחפש השמש. תגיע אל המקור שממנו הכל התחיל. קוראים לזה בית מדרש? ברור. כן, דוד.
למה הרב קורא פה לדחיפה החיצונית גם עליונה?
אמרתי, כי הדחיפה החיצונית גם היא חלק מתיקון העולם. גם זה חלק מרצון השם. ראיתי 438. אני מציע נעצור פה. יום ראשון בעזרת השם, חוזרים על זה עוד פעם. בסדר? של כוח. חבר'ה, רק לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו כבר מתחילים להתקרב לקראת סוף שנה. יש לי תאווה. הפחת התאווה. תאווה לסיים את אורות התשובה. השנה לא נסיים את אורות התשובה. השאלה היא, האם להמשיך שנה הבאה מהמקום שיצרנו בסוף שנה את אורות התשובה, והפרקים הבאים פרקים מאוד פרקטיים ומאוד מעשיים, אלול ואולי הלאה. או להתחיל ספר חדש, ואז לא נצליח לסיים את אורות התשובה. תחשבו על זה, תחשבו על זה, תתקנו אותו. מה?